from the mounds that come in. לדבר, שנושאים שכל מה שקשור בעבונות לענייני אבינות, אז יש אנשים לא יודעים, והחכמים גם, ולא החכמים לא יודעים מה לענות, מה להגיד. אז חשבתי לראות בספרים, זה מקודות של המחינה. מחינה, פה יבואו לשבת, מחינה. היי, לא, אבל כל רגע. אז הרבה דברים יש בעבונות רבים היום, גם לא עליכם, שמדברים את המת. אנשים לא יודעים מה המעלה של ליווי המת. ראית אמת היא דבר גדול מאוד. ומה צריך לקרוא בדרך אפילו? גם זה בעצם. אז חשבתי לעשות קצת סדר בעניין. התחלתי לומר לכם את האמת, שבאמצע עצרתי, לא היה לי כוח עוד. אז קודם כל לכתוב מה קורה עם האדם קודם פטירתו. מה צריך לעשות ומה החסד של אמת. זה יש כוח. שכתב אמר יעקב אבינו עליו השלום, ועשיתם עמדי חסד ואמת. אמרה אמרה, זה חסד של אמת, שאינו מצפה לקבל שכר. ועוד, זה מצווה דאורייתא. אמרה אמרה, הלכת בדרכיו. כמו שהקדוש ברוך הוא קבר מתים, איפה קבר? את אדם הראשון, את משה רבנו. נאמר ויקבור אותו בגיא. אז אחד הסברות בגמרא, שהקדוש ברוך הוא תמן אותו. כמו הקדוש ברוך הוא הלך לנחם אבלים של אברהם אבינו ועוד, אז ככה גם אתה תהיה. אז זה מצוות עשה. צריך לדעת מה המצוות. כתוב בגמרא, נפתח את הגמרא בברכות דף ח'. אז זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. הגמרא הביאה שמה כמה וכמה אופנים מה זה לעת מצוא. שאדם צריך להתפלל תמיד על כל מיני עניינים שיש לו בחיים. אבל הנחמן בר יצחק אמר, לעת מצוא זה מיתה. זאת אומרת, התפלל, תכף נראה מה התפלל. אז העת מיתה שנאמר, למוות תוצאות. עכשיו, מאיפה הוא למד שזה מיתה? זאת אומרת, משום שכתוב בפסוק, אז ראשי, אז למוות תוצאות. ראשי בר, מה זה להתפלל על המיטה? כתב שיעמות במיטה נוחה ויפה. זאת אומרת, חס ושלום, לא יהיה מיטה משונה, לא יבוא רכב יגרוס אותו, או לא יהיה איזו תקלה, לא איזה חס ושלום, או כל מיני דברים משונים, אלא דבר נוח ויפה. כמו שהגמרא בירושלמי, מסכת ביקורים, גמרא שמה אומרת ששלושה ימים, זה שלושה ימים חולה, ואז בינתיים גם הוא פשפש למעשיו להכין את עצמו, וגם בני המשפחה התכוננו לכך ולא יהיה באופן פתאומי. מצד שני, אם יהיה יותר משלושה ימים, זה עול כבד, קשה להם. אז צריך האדם להתפלל. עכשיו, יש לנו עוד מאמר בבראשית רבה. בראשית רבה כתב מאמר מבהיל מאוד. אמר רבי דוד, שלושה והבריות בינתיים, מה זה בינתיים? זה עובר את האנשים, ואנשים יש באמצע, ואינם מרגישים. זאת אומרת, לא מרגישים. זאת אומרת, הנפטר, בשעה שהוא נפטר, נותן צעקה גדולה מאוד. אבל אנחנו לא שומעים. זה הגמרא אומרת, אינם מרגישים. ומה הם השלושה? יום, שמאיר היום, השבת זורחת, והגמרא אומרת, לולא שהחמה מנסרת ברקיע, אי אפשר לשמוע את השירה של המלאכים. אבל אנחנו לא שומעים את הקול של של השמש. ואחר כך, לא עליכם הפטירה, והגשמים. גשמים, שיורד גשם, עובר בסוף העולם ועד סופו. ולא כולם, יש הרבה פעמים אדם ישן, וגשם יורד. והנשמה בשעה שיוצאת מן הגוף. ממשיך שמה הגמרא אומרת, רבי, אמר, רבי חמה דמך בציפורי, היה בעיר ציפורי ונפטר שם. והגמרא ממשיכה ואומרת, ואהבה גבחון מקצצין, אמר להם, הערבה אמר להם, גבחון מקצצין ארזין. אני שומע קול שמנסרים ארזים, ארזים זה רעש גדול, וכן אז זה הדרך ועוד, ואמר ארץ חיים. אז מכאן למדנו שהנשמה שהיא מסתלקת מרעישה. זאת אומרת, יש איזו פעולה מאוד קשה, תכף נראה בהמשך, אם השם יעזור, יש הרי בזוהר כתוב שבעה דינים להלפון אלוהי. שבע דינים, הדין הראשון זה בשעת יציאת הנשמה, זה הכי קשה. כל הפוסקים כתבו, זה קשה מכולם. אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל ראיתי במפרשים שהרוח של האדם היא בשעת הפרידה, כואב לה וקשה לה יותר מכל האיסורים שהיה לו בעולם. זאת אומרת, זה דבר קשה, ועל כן צריך להתפלל על זה ש... חס ושלום, לא יהיה, לא יבוא ולא יהיה, אבל כשאחרי 120, אחרי אריכות ימים ושנים, שיהיה בנחת. ספר חסידים כתב בסימן תקמח, שנגזר על האדם באיזה יום ובאיזה שעה נשמתו צריכה לצאת, אבל אם הוא מתפלל, יכולה לשנות תמיד. זאת אומרת, אף על פי שזה נגזר, יכול לשנות על ידי התפילה. זה מה שאמר שעל זאת התפלל כל חסיד אליך. והוא אומר, והמזל של אותו יום מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה ביום שלו. למשל, יש ימים שמתאימים. יש ימים שלא. אז המזל מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתחה באיזה יום או יומיים, כדי שלא יהיה באותו יום שלו. שדומה לזה, הוא כותב גם ספר חסידים, עד שאם חס ושלום אדם בא לעבירה, אז אותו היום, היום עצמו, מבקש שלא יחטא באותו יום, שלא יעשה בו עוון, שלא ילכלך את אותו היום. זה שנו עוד אחד. גם מצאנו, הרב מעם לועז כתב שעל הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בשמן על ראשך על יסר. זאת אומרת, מה בפסוק לומר? החכמים במדרש דרשו הרבה, גם בגמרא, הרבה ביאורים יש על הפסוק הזה. אבל הוא כותב, מביא משל, אומר, יש אדם מסכן, אין לו עגלה, אין לו רכב, אז הוא תלוי באחרים. אז הוא צריך איזה מישהו שיקח אותו. וגם מי יודע לאן ייקח אותו, ייקח אותו חצי דרך, רבע דרך, אחר כך עוד רכב ועוד רכב ועוד רכב. אבל אומר, יש אדם שיש לו עגלה פרטית. כבר אז דיברו על רכב פרטי. אז הוא מתי שהוא רוצה, יכול לנסוע, והגיע לאן שהוא רוצה, והוא ברשות עצמו. אומר, מה זה דומה? אומר אותו דבר, האדם שיש לו תלמודו מסודר בידו. כלומר, למד מה שלמד, אומר הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות... או איזה מסכת מסוימת, יודע אותה, בקי בה, ישר והפוך, מה שישאלו אותו, יודע. כמו בגמרא, לא מובן, לא הוא, תמיד חכם אחד שנפטר, ולא ידעו בית המדרש, באה אישה אחת לבית המדרש, והייתה בוכה, אמרה שבעלה נפטר לבד בבית. אז הלכו, ראו אותו שם שוכב, ולקחו אותו, טיפלו בו, ומצאו לו קבר, טיפלו בו. אחרי שגמרו, הלכו לשאול את האישה, עכשיו תראה כמה, איך לימדו אותנו רבותינו, לא העיקר לטפל במת, צריך לטפל בחי. שאלו אותה, מי את, מה שמך? אמרה להם, אני קוראים לי חגיגה. מה חגיגה, איזה שם זה? אז לא היה כמו היום, קוראים לה יוני, פיצי, מיצי, שמות של חתולים. אז אמרה להם, אז הבינו שזה מסכת חגיגה. היה בקי במסכת חגיגה, והיא נבראה מהמסכת שלו. אז זה אומר אותה דבר מהמלועז, שזה אדם יזהר שיהיה לו איזה לימוד חשוב, מיוחד, מסודר, מוכן ומזומן בידו, כדי שיהיה לו את מצו שם ללכת, יהיה לו מה להגיד. גם מה שכתוב במדרש, באותו יום שהצדיק נפטר, סוגרים את כל הישיבות בישיבה של מעלה. ורק הוא אומר דברי תורה. אז מחכים לשמוע אותו. כמו רבי שמעון בר יוחאי, ראינו בזוהר, בהדרה זוטה. הוא אמר שהוא מכין את הלימוד, חזר על הלימוד, כדי שהוא יעלה למעלה ולא יתבייש חס ושלום. אם הוא אמר כך, מה אנחנו נגיד? אז זה היה הענווה הגדולה שהייתה להם. אמר שהוא לא רוצה להתבייש שם, נעול בחשופה, אז הכין את הלימוד ודרש סודות התורה שלא נגלו בעולם, מעולם לא נגלו, והוא דרש אותם. אז לכן אומר זה אותו סוד, בכל העת יהודי ובדרך הלבנים, יש דומה לזה רבי חיים פלאצ'י כותב, שכל תלמיד חכם צריך שיהיה לו בכיסו שתי דרשות, דרשה אחת לשמחות. הולך לחתונה, החתן, כלה, יגידו לו, תגיד דברי תורה. צריך להגיד דברי תורה שמעין ינה דיומה, חתן וכלה. דרשה שנייה, לא הולכם, אבל. הולך לבית אבל, יגידו לו להגיד דברי תורה, שיהיה לו מה להגיד, שיהיה מוכן. למה אי אפשר לדעת? אם ימצאו אותו באמצע הדרך, יגידו לו, תעשה תורה, בוא, יש פה מצווה, תבקר פלוני, תבקר את אלמוני, ואז צריך שיהיה לו מוכן. זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז כל שכן בעניין שהאדם עצמו צריך. גם בזוהר ויחי, דף סמך ת', שם כתב, 30 יום קודם שהאדם נפטר, מכריזים ברקיע, פלוני בן פלוני עומד לבוא לכאן. והיה. אומר רבי שמעון, אם הוא איש צדיק, כל הצדיקים בגן עדן שמחים. ולמה הם באמת שמחים? אז הרמ"ק כתב שפשוט מכינים את גן עדן, מקשטים אותו, ושמים שם בשמים, וכל מיני אורות, כמו הכנסת ספר תורה שעושים היום. ואז ממילא הצדיקים עצמם נוסף להם אור בגללו.
אז שמחים. אבל אם הוא רשע, נעליכם, אז גיהנם מחממים אותו 30 יום לפני זה. כמה שהוא חם, מעלים את המעלות עוד. ואז הרשעים שם בוכים וצועקים ומקדדים ומגדפים. מסכם ומקבלים אותו שם. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אומר לכן אדם, צריך אדם להכין שהכל יהיה כמו שצריך, שיהיה מוכן, שלא יעול בכיסופה שם לאותו עולם. זאת אומרת, פנים את המקום, שם כך כתב הזוהר, ושמחים ומזמרים. מה ישירות? 30 יום. והם חסר שלום, זה להיפך. גם במסכת צמחות אמר, שעכשיו נתחיל, מה צריך האדם לעשות? מסכת צמחות כתב, שלא צריך להתבייש. מי שחולה נטה למות, אומרים לא התוודא. כנראה בזמנם הרי לא היה מחלות. אם אדם חולה, זה היה יודע שהוא הרי עלה למיטה, גמרא לא אמרה, דומה כמי שעלה לגרדום. זאת אומרת, דנים אותו לביתם ברמידן. אז צריכים המבקרים שבאים אליו, אומרים לו, התוודא. אומר, ולא התבייש להגיד לו, התוודא. למה? אומר, הגידו לו, הרבה היו שהתוודו ולא מתו. והרבה היו שמתו ולא התוודו. אז אם כן, התוודות יש לזה רק רווח. אז טוב להתוודות כדי שילך לשם נקי וטהור. ויש חס ושלום להפך. הוא אומר, למה יגיד וידוי? הרב מעבר יבו כותב שהוא אומר וידוי, המקטרגים עוזבים אותו והולכים. כי בשעה שהוא נוטה למות, מיד באים המקטרגים שנבראו מהעוונות שלו, התחלים לקטרג עליו. לכן גם הגמרא אומרת שלא יזכיר בבית של חולה או בבית של יולדת, או אפילו לא בבית, שמע על מישהו חולה, או שמע על מישהו, אישה שהולכת ללדת, לא יספר סיפור לא טוב עליה. מפני שזה יכול לגרום לה, עכשיו בשעת הסכנה, חלילה מחס, בגללו יקרה איזה משהו. לכן את צריך להיזהר בזה. אז הוא אומר, ממנה, תבין שיש, המקטרגים מחפשים עליו איזה קטרוגים. ואז כשהוא מתוודא, בדלים ממנו וברחים. זה אותם, כמו שאנחנו אומרים, בידוי אחרי העמידה. ואנשים שמחים אם יש איזה משהו, מעשה שוטים. זה כבד, אין יותר קל. כבד מאוד, כבד לפרעה. אז יוצא איפה? זה הוידוי שאומרים בתפילה, זה חשוב מאוד. זוהר כמה הפליג במעלה שלו, זה מקורו מהזוהר. ואנשים שמחים, מרבי עליו השלום, כשהיה איזה, למשל, אפילו חתן או אבי הבן, היה הולך אחר כך, אחרי התפילה, בחוץ היה אומר את הוידוי. כמו כך היה מנהג של בית אל, כך היו עושים. היו אומרים וידוי, אחרי שהחתן יוצא, הולך כדי להחסיר מהתפילה. ולמה? זה לתועלת. אנשים עושים הפוך, שמחים שאין וידוי. ועד רבה, אנחנו רוצים שיהיה וידוי כדי שלא יהיה קטרוג על התפילה, והתפילה תקבל. עכשיו, מה צריכים אנחנו לעשות בשעה שרואים אדם שהוא הולך נוטה למות? הרבה שואלים מסכנים ולא יודעים. שואלים מה צריכים לקרוא אז. אז נזכיר כמה וכמה עניינים שהבאנו בסייעתא דשמיא, אבל כיוון שזה בשני חלקים, אני תכף אגיד את זה ביחד. כן, אז קודם כל יגידו, מובא להגיד את הפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרו בקרב הארץ. אחר כך הפסוק מי כמוך בעילים אדוני מי כמוך נהדר בקודש. הרב הפסוק הצילה מהרב נפשי מיד כלב יחידתי. הרב הפסוק טיפול עליהם אימת הרפאה. הרב הפסוק בידך הפקיד רוחי. בדית אותי אדוני אל אמת. אני בצדק חזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. וכן ירהרו בתשובה שלמה, ועל ידי זה יתגלה לו אור עליון, אני פשוט רוצה להגיד את כל הדברים, כן. אחר כך לומר גם, כתב טוב לומר, פיוט אדון עולם. כל הפיוט אדון עולם, כמו שיש שם בידך, ואם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא יירא, במקדשו תגן נפשי, שעניין של פטירת האדם. ו-13 עיקרים של אמונה, גם זה מחזק כדי שנשמתו תעלה למעלה, סדר פיתום הקטורת, זה בשביל לגרש את המזיקים, רק מה, בלילה, חצי הלילה הראשון, זה קצת בעיה. חצי הלילה השני, עד רבה, זה הזמן שלו. בשאר שעות היום, כל שעות היום, אין בעיה. אבל בחצי הלילה הראשון, ידלג על פתאום הקטורת, ותהילים פרק כ"ט, מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים, מה שאומרים בקבלת שבת. ואחריו, אנה וכורח. זה יש פה מעלה גדולה, מתקן ומעלה למעלה. גם טוב לומר שירת האזינו, צריך זמן. בידך הפקיד רוחי, זה אמרנו לפני כן, אחרי זה אם תשכב לא תפחד, ושאר חבטה וערבה שנתך. ויאמר בהתהלכה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשחיך. יאמר אחר כך גם מספר פסוקי התורה, מובן, זה באורח צדיקים מופיע. מספר פסוקי התורה, מספר תיבות שבתורה, מספר האותיות שבתורה. זה, יש בזה מעלה גדולה, מגרש כל המזיקים וגורם לנשמה לעלות למקומה למעלה. וגם יאמרו קריאת שמע בכוונה, כך כותב ראיה מהמנה, רבי שמעון בר יוחאי, בשם משה רבנו. הוא אומר שאומרים קריאת שמע בכוונה, מיד יבוא מיכאל שר הגדול, עומד ומקריב את הנשמה למעלה במזבח למעלה. אחר כך נוהגים להגיד עלינו לשבח, וגם אין כאלוהים. ואימים כמו הלילה, זה לפני 39 שנה פה היה בחדר הזה, זכינו להגיד את כל פחות או יותר את את הפסוקים האלה, ויכוונו על דעת משה רבנו עליו השלום לומר את המשפט ברוך שמו חי וקיים לעולם ועד. כי משה רבנו, כך כתבו הראשונים, בשעת פטירתו אמר ברוך שמו חי וקיים לעולם ועד. ואז זה טוב בעד הנפטר, שנשמתו תעלה כמו שצריך למרום. כן.
למה לא אומרים הנה מיתתו לשורו
של אדם? למה? מה?
למה לא אומרים את הפסוק הנה מיתתו לשורו?
איזה פסוק?
הנה מיתתו לשורו 60 גיבורים.
אני יודע למה. זה אתה שואל שאלות בקבלה, אני לא יכול לענות לך. זה צריך רק מי שהיה למעלה ויודע מה כל פסוק עושה. אתה החלטת להגיד את הפסוק הזה, תכתוב את זה בסידור שלך. תגיד את זה כל יום, אין בעיה. אבל לא צריך להגיד, לא כתוב. מה אני אעשה? אני משתדל להיות נאמן למקור. מה שכתוב, ככה אני... בסדר? אני לא אומר מה שלא כתוב. מהבטן אני לא מוציא דברים. תעשו טובה. שאלות מבחוץ אל תביאו, מחילה. כן, אנחנו נחזור לעניין שלנו.
זה
אז מרן בבית יוסף כתב, בסימן שלט, כותב, תדע, שכתב הכל בו, שאין רשאים להיפרד ממנו. כך נפסק לשולחן ערוך. שולחן ערוך שינדמתת כתב, שאם רואים אדם גוסס, אסור לעזור אותו וללכת. מפני שהנשמה משתוממת שיוצאת והוא לבד. אז זה חמור מאוד, זה כתוב בהלכה. זה יותר חמור מאדם שרואה לוויה ולא הולך ללוות אותו. הגמרא אומרת, עובר משום, נו, חרף עושהו. לועג לרש, חרף עושהו. יש מעשה ידוע, סיפור כעת שהרב, הרב מתולדות אהרון, אברהם יצחוק, לא יודע, לא משנה, זה מפה מהשערים. הלך לבקר את הרב שטרנבורג, שיחיו שניהם. קיצור, הרב שטרנבורג אמר לו, אני אספר לך מעשה שהיה עם הרב מבריסק. אני זוכר שהרב שטרנבורג, הייתי ילד, הוא הגיע מלונדון. היו קוראים לו העילוי מלונדון. היה בעל בשר ככה ועם זקן אדום, היה בא להתפלל בזכור משה. והיינו אוהבים לפעמים לדבר איתו אחרי התפילה. היה לו דעות משלו, משהו פלא פלאים. קיצור, אז הוא אומר שהרב מבריסק פגש אותו, ושמח, אז הוא ביקש מהרב מבריסק, רבי יצחק וזאב עליו השלום. זה הסבא של האלה. ביקש ממנו שכל יום יבוא שעה אחת, ילמד איתו. אמר לו בסדר. קבע איתו באיזה שעה, כל יום, אבל הרב בריסק היה מדויק, דייקן מאוד מאוד. אז הוא כל יום היה מגיע לבית שלו בדיוק באותה שעה, ויושבים לומדים יחד. אחרי שעה הולך. יום אחד הוא אחר. קרא אותו ולמר, מה קרה היום? אמר גורנישט, אמר לו ביידיש, גורנישט, אנו שום דבר. מה גורנישט? מה היה? אז הוא אמר, היה איזה לוויה, ואני הלכתי ללוות. מה לוויה? אתה עושה לוויה, זה דבר פשוט. אתה יודע מה זה לוויה? הרי תהיה לי לצרוק. בלוויה זה הדין השני, הרי אמרנו שבעה דינים עוברים עליו, בהמשך ביותר. הדין הראשון, בשעה שהוא חי, אז מביאים את כל מעשיו שעשה במשך כל חייו, מיום שנולד עד הרגע, הכל, בדנים. והוא חותם, שנאמר, ויד כל אדם יחתום. כתוב שזה הדין הכי קשה. הכך, הדין השני אומר הזוהר הקדוש, זה מופיע גם במדרש, גם בזוהר, גם דבר רבי אברהם אזולאי. הדין השני זה בשעה שמוליכים אותו מביתו להלכים לבית הקברות. ואז באים כל המקטרגים ומכריזים את כל העוונות שהוא עשה באותה שעה. אז אומר לו הרב, הרב יצחק זאב, הרב בריסק, אומר לו מה? הרי באותה שעה אם הוא צדיק, אז כל המעשים הטובים שלו באים ומכריזים ומעידים עליו, זה זכות גדולה להיות בלוויה כזאת. ואם הוא לא צדיק, גם מצווה. בפני שמכריזים, אומרים את העבירות שהוא עשה, ודנים אותו. וכל אחד ואחד שמלווה אותו, מוריד לו מהעונש, מוריד לו מהצער. אז זה לא דבר שאמרת שזה, זה דבר, הוכיח אותו. אז, והוא סיפר את זה לרב, רב, פעל מאוד, לא יודע למה התפעל, זה דבר ידוע. אבל זהו, זה לכן, אני זוכר, היה לפעמים עוברים לוויות בדרך, אפילו בתוך רכב. היינו עומדים ומלווים. והיום לא נזהרים בזה. אני בזמנו הייתי גר בחוב בלוי, ליד בית החיים. שם היה כמעט כל יום לוויה, והייתה יוצאת משם גם. אז היה בעיה, בצהריים בדיוק, אני אומר לך את הישיבה, צריך ללכת לבות. אני מחכה. אם לא היו הולכים, אז הייתי עובר. אבל אם הם נוסעים, יוצאים ברכם, יוצא אחריהם. אין מה לעשות, זה מצווה גדולה. כי כתוב בפירוש, במעבר יבוא כותב, כל יהודי נוסף שהולך אחרי המת, ועוד 400, מוסיף לו עוד זכויות, מוסיף לו עוד עניין גדול. אז זו מצווה גדולה מאוד. אחרי זה אומר עוד, אז הוא הביא שם שאסור להיפרד ממנו. הביא על זה, ונהגו עוד, כתב שם בשולחן ערוך, שבשעה מי שעומד ליד המת, בשעה שנפטר, כל אדם מישראל, משמע ממנו שגם בן איש בן אישה, צריך לקרוע, אפילו לא קרוב שלו, צריך לקרוע. וכתב, בא רב שולחן גבוה, ענק, רבי יוסף מולכו, עליו השלום, כותב, שתדע, היום אין לקרוע. אני זוכר פעם, היה איזה חכם שנפטר והיו שם כמה אברכים, וקראו, חכם בציון ראה אותם וגער בהם, לידי, גער בהם, אמר להם לא טוב עשיתם, שמנהג ירושלים לא לקרוע. למה? כתב הרב שולחן גבוה, שתקנו להם לא לקרוע. מדוע? כיוון שבפרט אלה שמטפלים, אז היו רואים שעומד להיפטר, עוזבים אותו והולכים. למה יצטרכו לקרוע את הבגד? אז מאיפה הביאו בגדים? אז כמו שבזמנו אמרו לרב מפונוביץ', הוא היה בעל לשון לידע להשיב, דע מה שתשיב לאפיקורוס. רצו לשים אותו נציג שילך לשם, לבית המינים. אז אמר להם, אין לי בגדים מספיק. מה אין לך בגדים? אמר לי, כל שעה ישמע מישהו ויגיד דברי כפירה, צריך לקרוע את הבגדים. אין לי בגדים מספיק. אז אומר הרב שולחן גבוה, בגלל זה ביטלו את ההלכה הזאת, אין לך זה הלכה, שאסור לעזוב אותו לבד. אמרו להם, אל תעזבו אותו לבד, תישארו ואל תקראו. אפילו שהגמרא, זו גמרא מפורשת, שרואה יהודי, לא עליכם, שמסתלק, זה כמו ספר תורה שנשרף, צריך לקרוע עליו. אז אומר, תקנו שלא יקראו. והשתדלו שיהיו שם 10. כתב הרב מעבר יבוק, שיכוונו 10, שהאיש הזה, חוץ מכם, קורבן לקדוש ברוך הוא. וכך השכינה תהיה עטרה לראשו, ותעלה למעלה, ותתייחד עם הבורא יתברך שמו. תראה, כשיש 10 שמה, זה עניין גדול מאוד, וזו הכוונה שצריכים לכוון שם. אחר כך אומר גם, השתדלו שיהיו שמה גם בניו וגם תלמידיו. למה? כי יש לו נחת רוח גדולה מאוד, שרואה לידו נמצאים הבנים שלו, שהם אמו באותה שעה, וגם התלמידים. ולמדנו זאת מאלישע, שאמר לו לאליהו, והנה פי שיניים ברוחך אליי. מה אמר לו? אם תראה אותי לוקח ממך, אז תזכה לראות את זה. טוב. אפילו שאליהו לא נפטר, אבל הוא עליו השערה השמיימה, אבל מכאן למדנו שיש עניין שיהיו הבנים והתלמידים שלמדו אצלו, יהיו שם איתו. כן. מעניין, בזמנו היה רבי עזרא עתיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו. היה יום לפני ל"ג לעומר, ביום, זאת אומרת, י"ז לחודש אייר. הוא לפני כן היה שוכב במיטה, גם לא היה מדבר, לא היה יותר ממנו הדיבור. חודש, חודשיים, כמה לפני כן. אבל אז התחיל לקסוס. והתמלא הבית אנשים. הייתי שם גם, והיו קוראים תהילים. וכל אחד רצה להיות בשעת הפטירה. עבר יום שלם, לא היה כלום. למחרת היה יום ל"ג לעומר, גם כן. היה מלא אנשים, באו, נסעו מאחד לאחד, מאחד לאחד. ביום י"ט בבוקר, גם כן היינו שם, לא היה עדיין. המשיך לקסוס שלושה, ארבעה ימים. והנה, הסוף, הלכנו לישיבה, כי בישיבה הם צריכים לשבת ללמוד. אז היינו בישיבה. פתאום בשעה, סביבות 11 וחצי היה, פתאום היה רק תימני אחד זקן ישב לידו, היה קורא תהילים, ואז נפתח. אני זוכר, נכנסו לישיבה, קיבלנו הלם בשעה שהודיעו שהלך לעולמו. אז זה צריך זכות, לא כל אחד זוכה. כי כתוב, אם אדם נמצא בשעת שצדיק נפטר, ניצול מגיהנם. הם דרשו מהפסוק, לא יראה השחת, סמיך לה, כי יראה החכמים ימותו, יחד כסיל ובר יובדו. אבל אנשים מחפשים את טובת עצמם, זה לא לטובת עצמם, צריך ללכת לטובתו שלו. כי אתה רואה פה, שעד רבה, כל אחד שנמצא שם, מסייע בעדו ומקל מעליו ומסלק מעליו את המקטרגים. יש בזה מצווה גדולה מאוד מאוד, שאין לה קץ.
כן. אדם שחלה ונוטה למות, אבל עדיין הוא בהכרה. עדיף לומר את כל את הקריאת שמה ואת כל
ודאי, יגידו לידו הכל, כן, אין ספק.
ואחר כך, נגיד, אם הוא אחר כך איבד את ההכרה וגוסס כמה זמן, לומר את זה שוב פעם קודם
ודאי.
פעמיים?
כל הזמן, בוא אני אגיד לך מעשה שהיה. היה עליו השלום רבי עזרא הדס. זה, הם היו שלושה בנים של רבי אברהם הדס, הכרנו אותם. היה חכם עזרא הדס, וחכם יעקב עדס, זה אבא של, יבדל לחיים, רב יהודה עדס, וכל, ואיזה שבעה בנים, כולם תלמידי חכמים. והיה רב משה עדס, שלושה. שלושתם היו מלמדים בפורת יוסף. אני כשבאתי כבר רבי יעקב עדס לא היה מלמד, היה כבר בבית דין, יושב בבית דין. אבל חכם משה עדס היה, וחכם עזרא עדס גם היה. אז חכם עזרא עדס, בשנת, אני יכול להגיד לך אפילו מתי, תפשין כף זה היה, כן. בשנת תפשין כף, הוא חלה. חלה, הוא היה גר מתחת להגיע הכפיים, בית הכנסת של הגיע הכפיים, מאחורה, מתחת בית הכנסת. והחלה, חלה, וחודש היה שוכב חולה, והנה התחיל לקסוס. התחיל לקסוס היום רביעי. הלכנו לשם. ישבנו, קראנו תהילים, רואים אותו, נושם בחוזקה ולא איבד את ההכרה. טוב, עבר יום, חשבו את זה כל שעה, הנה. אז היו קוראים שם, שמה ישראל, קוראים מזמור לדוד, כל מה שאמרתי עכשיו. היו קוראים. אחרי זה, עבר יום, נהיה יום חמישי. שפחדו אלה, מה יהיה עכשיו? חמישי, שישי, שבת? הלכו הביאו את חכם יוסף שלוש. הגיע חכם יוסף שלוש, עליו השלום. נכנס לשם, הסתכל עליו, לא יודע, הוא היה בקי. אמר, הוא יחזיק מעמד עד יום שלי. מה הוא מדבר? אף אחד לא האמין לו. והלך. הלך, מיד, הסתכל עליו והלך. והוא המשיך לקסוס. בשבת בבוקר, אחרי התפילה בנץ, בדל החיים, אני שלח אותי אבא, אמר לך תראה מה קורה שם. כי כשהלכנו לבית הכנסת, עברנו משם, וראינו שהרגשנו שעדיין הם שם איתו, האחים שלו. היו חכם יעקב, חכם משה. אז הם היו, אני קורא, אני שם את האוזן, שומע. אומרים, שמע ישראל, קוראים את כל שמע ישראל, אחרי זה עלינו לשבח, חוזרים עוד פעם, מזמור לדוד, פתאום מפסיקים באמצע שמע ישראל, רואים שיש כאילו יציאת נשמה ואין. בכל רגע ככה. ובאמת זה נשאר עד יום שני בצהריים. זאת אומרת, הוא גסס מיום רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני. שישה ימים. היו רק מכתיבים לו את הפה, זה הכל. לא אכל, לא שתה ולא כלום. אחר כך הלך לעולמו. אז יום שני בצהריים נפטר. אז היו, מה ראיתי שם, זה ראה מעשה ונזכר הלכה, שהם היו קוראים את שמה ישראל, אבל אי אפשר לומר שמה אחד מראה השני, היו גומרים עד השם אלוהיכם אמת, אומרים מזמור לדוד, ועוד פעם חוזרים שמה ישראל, ועוד פעם ואחרי זה. הכי מתעייפים, מפסיקים. קוראים כל מיני דברים אחרים, פיוטים, אדון עולם, כולי מה שקראנו פה, וכן זה הדרך, ועוד פעם. אז ככה היו עושים, וחוזר ומשלש, מרבר, אז כן, מי יודע איזה תיקון זה היה, איזה בירור שם מרחם. לכן צריך תפינה תמיד על זה, כמו שאמרנו בהתחלה. אחר כך אומר עוד דבר, שכל התורה שהוא למד בחייו, כל התורה, מאלף בית, והמצוות שקיים כל ימי חייו, באים באותה שעה ועומדים ועולים בסולם למעלה בפועל. ולמה הם עולים? כיוון שצריך בכל תפילה ותורה למסור נפשו על קידוש השם, לקבל עליו סכינה, שריפה, הרג והנק. אבל זה לא בפועל, זה רק במחשבה. במחשבה גם מי יודע אם באמת, כמה אמת אנחנו רואים את זה. אני אומר על עצמי, שאני קורא קריאת שמע, מנסה לכוון, לא תמיד זה, הכוונה יוצאת מוצלחת, כמו שאתה חושב שצריך להיות. זה לא, אבל צריך להיות, אבל כעת, בשעה שלא עליכם, שהוא נפטר חוץ מאיתנו, אז כיוון שבפועל הוא כן נפטר, אז כל המצוות באות, והן עולות באותו רגע. מאיפה הראיה? מרבי עקיבא. שכך הגמרא בירושלמי אומרת, הרי כל חודש אלול, משך חודש שלם, היו מוכרים בשרו במקולין. מביא, עליו השלום בן יהוידע, משהו מבהיל. ולוקחים, חותכים את בשרו, והולכים מוכרים בשוק. זה נורא והיום. אז, והגיע יום הכיפורים, יום פטירתו, ואבא גחין ואמר וקרא קריאת שמע. ושאלו אותו תלמידיו רבנו עד כאן, אז האמת שהקשו המפרשים, מה בקריאת שמע הם דיברו איתו, אלא הוא שאל אותם מתי זמן קריאת שמע, תכו תראו אם השחר עלה, אם הגיע הזמן קריאת שמע. אז הלכו ראו, אמרו לו כן, הגיע הזמן קריאת שמע. אז ראו אותו, אז אמרו לו עד כאן, מה? אמר להם כל ימיי, הייתי רחמתי בכל ליבי, רחמתי בכל מאודי, בכל נפשי לאהבה בדיקה לי. אני לא בדקתי את עצמי אם אני יכול באמת למסור נפש על קידוש השם. ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו, מיד יצאה נשמתו באחד. אז מכאן למדנו שכל המצוות שהוא עשה משכם לחייו יבואו באותה שעה, והן עולות, עולות למעלה. לכן יש עניין גדול להיות שם, בפרט שזה צדיק גדול, בעל מעשים באמת. זה. שם אומר עוד הנהגות לאנשים שם, יזהרו להרהר תשובה שלמה, ועל ידי תשובה שהם עושים, מתגלה לנפטר אור עליון. יותר ממה שהיה ראוי לו. למה הוא כעת מזכה אותם. והרמ"א כותב שהשכינה עצמה מתגלה, מתכוון אור השם יתברך, השתבח שמו, והיא כאבן השואבת. זאת אומרת, כמו מגנט, מה עושה את דברי הזוהר? מגנט, ואז הוא רואה את אורו של השם, והנשמה נקלטת. זה דומה למה שכתב רבנו הרי על הפסוק, איך כתוב שמה? מסע מצרים, הנה אדוני רוכב על עב קל. הוא בא מצרים, ונעו אל אלי מצרים מפניו. מה היה? זה אומר שירד הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו. הרי מי שקורא את האגדה לא מבין מה זה, אין דעתי מתקררת, עד שירד אני בכבודי, אני בגדולתי. שמה ארבע לשונות, אני בכבודי, אני גדולתי, אני קדושתי. אני השם, אני הוא ולא אחר. זה, אלא, שהקדוש ברוך הוא ירד למצרים, אז אני ראיתי איזה פעם, שהייתי ילד בשם איזה אדמור. אחר כך גדלתי עוד קצת, ראיתי את זה ברבי שמשון מאסטרופולי. אחרי זה ראיתי שרבנו אבי כתב את זה. בסוף למדנו זוהר, ראינו את זה בזוהר מפורש. אז גנבו את זה מהזוהר. לא גנבו חדינה, אבל האחרונים גנבו. קיצור, זה דברי זה רבי שמעון. רבי שמעון אומר שלא היה שייך במצרים שירד מלאך, אם לא היה מתבטל מרוב התומעה שהייתה שם. אני יודע היום גם כן עם כל מה שקורה מסביבנו, פה בירושלים גם, השם אלכם. איזה תומעה זאת, איזה תומעה. זה מזעזע, 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 כל מי שיש לו נשמה קדושה, נבהל ממה שרואה, מה שרואה מסביב. נורא והיום, נורא נורא רעות, נורא נוראות. היה אבו שכך קרה. ישראל מסור בידי כזו סתרה אחרה מסביב, נורא והיום. פחד, נורא פחד מחדים. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הגיע למצרים, היו שם המון ניצוצי קדושה מלואים בתוך הסתרה אחרה. עכשיו, אם היה רד מלאך, היה מתבטל. מי שהיה בא, היה מתבטל. ואפילו משה רבנו, עם כל הגדולה שלו, לא היה מספיק לעשות את מה שצריך לעשות. עד שירד הקדוש ברוך הוא בעצמו, מרוב האור שלו, כל הקליפות ברחו, ואז נקלטו כל חלקי הקדושה שהתפזרו על ידי האדם הראשון במצרים, וחזרו אל הקדושה. חיל בלע ויקענו, מבטנו ירישנו אל. ואז היה מכת בכורות, זה מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, שמבין מה זה, זה משהו פחד. לכן תראה כמה כל התורה מזכירה כל הזמן, מציאת מצרים, מציאת מצרים, מציאת מצרים, מה העניין? אלא אם לא, לא היינו נגלים, לא היינו יכולים להיות יהודים בכלל. לא היה לנו נשמה יהודית. הנשמה היהודית שיש לנו זה בזכות יציאת מצרים. ומי עשה אותה? הקדוש ברוך הוא. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם. לא משה יוציא. משה היה השליח של השם, עבד נאמן קראת לו. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו התגלה והוציא את צבאות ישראל מארץ מצרים. את הנשמות כולם, ליקט אותם. ונלקטו, אז זה מסע מצרים, הנה השם רוכב על אב קל, אומר רבינו הרי אב שם אב, וקל זה ריבוע וכו'. אז ונעו אלינו מצרים, ממנה כולם הפכו להיות נציבי מלח. כמו שהגמרא אומרת, שנפטר רבי שמעון בן מנסיה, הניקה בינם של קדושים. אז כל האלילים שהיו בציפורי נמסו. למה? מרוב הקדושה שהתגלתה שם, אז ביטל את כל הסתרה האחרה שם. מה היה בינם של קדושים? הגמרא אומרת, זה לא הסתכל בצופתא דזוזא. במטבע שיש שם צורה של עבודה זרה, לא הסתכל. אז זה השטר של ה-50 שקל. טוב, זה אותו עניין, שם הצילנו. אז מכאן אדם רואה מה... מה קורה עם כל הזה, על ידי זה מתבטן הכוח של הסתרה האחרה שמתגלה אור של השם יתברך. אז זה שהוא אומר שיערערו תשובה שלמה, ואז השכינה כמו אבן השואבת. המעבר יבוא כותב, לכן זה הטעם שאומרים שמה ישראל באותה שעה, כיוון שנהיה אחד. הנשמה של האדם חלק אלוה ממעל. ואני האמת הייתי ירא לומר את זה, אבל ראיתי השבוע דווקא שהייתי מחפש שהקדוש ברוך הוא עצמו, ככה זוהר אומר, נקרא נשמה לנשמה שלנו. כי הנשמה היא נרתיק לשם הוויה, ובתוך שם הוויה יש את האור של השם יתברך. זה מה שכתב הרשש עליו השלום, בהקדמת רחובות הנהר. אז הקדוש ברוך הוא הנשמה של הנשמה. עכשיו, ספר העקדה כותב שהוא רואה אותו אדם, לא עליכם, באותה שעה רואה את השכינה כמו ניצוצות של זריחת החמה. גם ראשית חוכמה ראיתי אותם מילים, וגם חסד אברהם כתב אותם המילים. עכשיו יש הגהות של רב הציוני, הפרשת ויחי, הפרשה הבאה. כל המפרשים, כל העניינים של הנפטר כתבו שם. הגהות הציוני. מה רוצה כבודו? הנה. כן, בכבוד. חלק. אין אם אני כנצל, יש מה, מטובה ועד חנה, השם תניחנה בגן עדן, ועל משכבה יהיה שלום, תהיה בו שלום, תנוח על משכבותם, הולך נכוחו. כן. חבוד, תחלק להם, אני אמשיך, בסדר? חבל כל רגע. אז בספר העקדה, כותב שם, שהוא רואה את השכינה, אמרנו, כן? הגאות הציוני, היינו שם, בהגאות הציוני. הגאות הציוני, פרשת ויחי כותב, שהוא רואה את הנשמות, הוא לא כתב מי, נשמות שבאות לקראתו. האמת שבגמרא ובזוהר כתוב שבאים ההורים שלו, הוא רואה אותם, את אבותם. אז הרב מעבר יבוא כותב שמכיוון למה הוא רואה, הרי הוא רואה בחייו, אתה שומע? למה? הוא אומר מכיוון שהוא חולה, אז נחלש הכוח החומרי של הגוף. אז אין לו עניינים קשר עם העולם הזה, כי גם הוא לא אוכל, הוא לא שותה, אין לו בכלל מחשבות של העולם הזה, אז הוא נהיה יותר רוחני, נחלש, ואז הוא יכול לראות מה שאנחנו לא רואים. האמת שהמעבר יבוא כותב שגם היולדת יכולה לראות דברים וגם החולה. כיוון שהחולה הוא מנותק מהעולם. אז הוא לא, אין לו שייכות לעולם. ממנה, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. בכל שכן זה הגוסס לא עליכם, כמה רגעים לפני פרידת הנשמה לא עלינו. אז החומר הגשמי שלו נחלש, וממנה הוא רואה והכל בא על מקומו בשלום. זה טוב. תמר, אבל ולכן תמר ולכן תמרי ולכן תמרי עקית למה אתה כועס? אל תכנס עליהם. ילדים, ילדים קטנים. אותו גדול. לשון. רק שם. אני יודע. לא למעלה. רק שם. כן. זאת אומרת, אם הוא יכול לדבר, יגידו שיגיד וידוי. אבל אם הוא לא, אז הממצאים שם יאמרו. וטוב להם לומר, למה? שעל ידי זה יסתלק המקטרג. והממצאים שם יזהרו לא לדבר שום דברים אסורים, ולא דברים בטלים, בטח לא לשון הרע, רגילות ודברי חול, כיוון שהשכינה נמצאת שם. ועל ידי שהם ישתקו, היא מתגלה, ואז ינוח בשלום המשכבו. זה הכל כמו שצריך. אחרי כן, אומר שיניחו חלון קטן פתוח. יש כמה טעמים כתובים בזוהר גם על זה. אבל הטעם העיקרי זה רמז לעשות דרך למידת החסד שתיכנס שם. אז תיקוני הזוהר כתב, כי באותה שעה שנפטר אדם והוא כשר, כלומר אפילו לא צדיק, אבל כשר, אדם כשר, נפתחים חלונות המרכבה העליונה באותה שעה. ולכן רמז לזה, אנחנו פותחים חלון קטן פה, כדי שנשמה שלא תעלה. מעניין שהיה אצל אמא, כדי שנפטרה, תמור לילה, היינו באמצע הלימוד, היה ליל שני. אמרנו זוהר, קנה הזוהר. הגענו לו פסוק, היה פה רופא לידם. הרופא אמר לי, חצי שעה לפני כן, הוא חושב שזה, אמרתי לו לא. עדיין לא הגיע הזמן. זה לא זה. המשכנו ללמוד. המשכנו ללמוד. אחרי חצי שעה, הגעתי לפסוק, תלך לפני אדוני בארצות החיים. ואז בדיוק ראינו שהתחילה הפטירה. זה לקח זמן, לקח כמה דקות טובות. קראנו קריאת שמע, קראנו עולה לשבע. בסוף אמרנו השם אחד, השמוע אחד, ואז זה נגמר, אבל עדיין היה כדוע שעדיין זה כמו נר שדועך. זה לפני כן, כמה שעות לפני כן, ישבתי פה לידה, הייתה שוכבת כאן במיטה ליד הקיר הזה. אז ישבתי לידה, בדל החיים. אז היא אומרת לי, מי זה פתח את כל החלונות למעלה? אתה מה, איזה חלונות? הוא אומר, פה למעלה יש חלונות, אתה לא מבין? מישהו פתח את החלונות, מה, למה הם פתח? אחי אומרת לי, אני שומעת, מישהו דורש פה חסו פייג'נג'ל, הקול שלו מצלצל כפעמון. זה הקולות האלה, אני שומעת קולות. זה היה פלא. אצל אבא, ודאי ראה הרבה דברים, לא דיבר, לא אמר. רק היה עושה בידיים תנועות שתתכוננו. אבל היא, עליה השלום, דיברה. אמרה לנו כמה דברים, זה פלא פלאים. בלילה שלפני, מוצאי שבת זה היה, אז אני באתי לראות אותה. אז היא אומרת לי שהיא רואה, יש פה למעלה גינה ועצים. ואני לא רציתי לחשוב שזה זה קרוב. לא, אמרתי אולי זה מהחולי שלה היא. אבל אחרי זה מפריע. חיברתי דבר לדבר וראיתי שזה פלא פלאים. שמע גם קולות שדורשים למעלה ברקיע, מעניין מי זה היה. עד היום לא זכיתי לדעת. אך אומר עוד דבר, יזהרו שהמיטה וסביבותיה יהיו נקיים מכל תינופת ולכלוך, וגם יזהרו לא לעמוד, לא למרעשותיו, כיוון שהשכינה שם, ולא לרגליו, כיוון שהפלוני שם. והרב עץ יוסף צרפתי כותב שלפני כן מראים לו את מקומו בגן עדן. בבית הזוהר הקדוש בראשית דף זן, שכתב שאדם הראשון גם היה איתו כך, שהוא לפני פטירתו הגיע לעיר חברון. כי ידע שהוא עומד להיפטר, ושם הסתלק, ואז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, תמן אותו במערה. זה זוהר ידוע, שזוהר אומר שאת אדם הראשון מי קבר, אז זוהר אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז גם משה רבנו כתוב עליו ויקבור אותו בגיא, למאן דאמר בגמרא שהקדוש ברוך הוא תמן אותו. שאומרים הוא קבר את עצמו. וזה היינו. עכשיו, בראיה מאמנה, יש על זה בעריכות בפרשת צו, דף לב. ראיה מאמנה, שם כמה שני עמודים כתב הרבה דברים שם. אז הוא כותב שם שהמלאך מיכאל מתגלה לנפטר בדמות אריה. ומתגלים אותיות יות כבב ושם אקיה. ששניהם, כל אחד 21. ביחד זה יוצא מב. זה הסוד של אנה בכורה. הוא אומר, זה מעלה, זה מרכבה להעלות את הנשמה למעלה. ממשיך הזוהר וכותב, שכל זה שאמרתי זה דווקא לצדיק. אבל לא עליכם לרשע. רשע מתגדל לו דמות כלב. זה סמכמם. בעליו אמר דוד, הציל המחר את נפשי, מיד כלב יחידתי, השם הצילנו. ברוב היום. היה לי פעם יהודי אחד שבא אליי שיעורים קבוע. היום הייתו חושב שנפטר כבר. היה לו בית כלבה. זה נפשו קשורה לנפשה. יש לו ילדים, משפחה, הכל. אז הוא היה ככה, מדומיין כזה, הוא החליט שהוא עושה קידוש ליל שבת, הכלבה לא תהיה. אז היה הולך סוגר אותה בחדר, והיא הייתה מייללת וצועקת, אז הוא בא אליי, לא יודע מה לעשות. כמה זמן זה כבר? שנתיים ככה, אמרת לו איזה פעם, היא עוד שנה. אז היא הייתה מייללת, היא הייתה רוצה להיות בקידוש. והוא משום מה נכנס לו בראש, שאסור, יש הרבה אצל האנשים שהם חצי חצי, כמו הרבה שואלים אותי, כיפה שלי, זה אני צריך לגנוס אותה, אני חושב שצריך, זה דבר קדוש. בסדר. תן לו לחשוב ככה, אין דבר. כן, יש להם כל מיני דמיונות. או הוא נסע עם התפילין ברכב בשבת. אז האם התפילין נפסלו? יש הרבה שאלות כאלה. פעם היה אחד גם משוגע, נסע לחוץ לארץ עם ספר תורה במטוס. אז הוא בא לשאול אותי אם הספר התורה נפסד. זה שתיים, זה כל מיני דמיונות שלהם, שהם חושבים כך. אז זה השם ישמור עם המכה של הכלב, זה דבר נורא והיום. ההר כותב עוד, הרב מעבר יבוא, כשידליקו נרות שם, וזה סוד אינה פקיחה, שהיא משגיחה על ספירת המלכות, ואז השכינה מתגלה שם. אז היום היא נכינה, נגיד שאם זה בבית רפואה, ידליקו שם את החשמל, או עוד מנורה, עצם זה שדולק שם החשמל, זה גם כן מועיל. וישתדל קודם הכל, שכל איבריו של החולה יהיו בתוך המיטה ולא מבחוץ. זה סוד שכתוב אצל יעקב אבינו, ויאסוף רגליו אל המיטה. לכן גם אמרו לו עליכם, חוץ מכם גם בלוויה, צריך להיזהר שהנפטר, לפעמים מרוב שמרימים ומנענעים, יוצא איברים בחוץ, זה לא טוב. לפני שהחיצונים יכולים חלילה וחס. אז אומר, מה הטעמים להדלקת הנר? שלוש טעמים יש. אחד, על ידי שאנחנו מדליקים אורות, החיצונים בורחים משם, לא יכולים להיות, כן? נמצאים באפלה. זה דרכם, חושך ואפלה. טעם שני, זה נחת רוח לנפש, לרוח ולנשמה, שמדליקים את הנרות שם. טעם שלישי, לכבוד השכינה שבא, אז אנחנו מדליקים את האורות כמו על כן באורים כבדו אדוני. אז הגמרא אומרת שבליל כיפור וכן בימים של לילות שבת וכדומה, כיוון שהחיצונים מייללים באותה שעה ואין להם מה זה, אז לכן אנחנו שרים בליל שבת, מדליקים נרות בליל שבת, שמחים, אוכלים ושותים, והם יושבים בוכים ומייללים ומסתלקים מאיתם. אז לא, עכשיו הוא כותב עוד דבר, הרמב"ם אמר יבוא. מה?
אחרי שמפנים את הנפטר צריך לכבות את הנר?
לא, לא משנה. אם ועדים משרפות אז שיכבו. או זה, אבל לא יודע. כן? או אם רוצים להשתמש בזה לסיבה אחרת, לא למת, למשהו אחר אפשר לכבות. לא. אין איזה בעיה, אחרי שפינו אותו, מה הבעיה? לקחו אותו, אז הולכים איתו. עכשיו יש עניין שצריך לשמור עליו. הבעיה הכי קשה זה בין הפטירה לקבורה. אז זה שעה לא פשוטה, וצריך שמירה. וכתוב, הרב חידה כותב בספרו, מחזיק ברכה, שאפילו שבלילה אנחנו נזהרים לא לקרוא מקרא, אבל לא עליכם לא יבוא ולא יהיה, כשיש מת, יש מצווה לקרוא פרקי תהילים. כך נוהגים, שהיו מביאים שני אנשים שם ומושיבים ליד הנפטר, שומרים עליו. צריך שמירה כל הזמן הזה. לפעמים מעכבים את הלוויין, כמו שהיה ראשים רעים. לא מבין את ה... יקבו מיום שישי עד יום ראשון בצהריים. זה נורא והיום, שתי לילות, נורא נורא עוד. זה עובר על בלטלין, אני לא הבנתי מאיפה היתר הזה. אז יש, זה לא פשוט. אז צריך לשמור עליו, צריך שמירה. וצריך שמירה גם על הגוף וגם על הנשמה. הנשמה, אומר הזוהר, היא לא עולה אפילו למעלה. אחרי הפרידה, היא נמצאת על הגוף, מרחפת עליו כל הזמן, והיא לא יכולה להיפרד, אפילו שהיא התנתקה ממנו, אז זה צער גדול. לכן הידוע הרב, עליו השלום בעל, חוזה מלובלין, כותב, גאון גדול, כותב שהוא מתפלל שבשעה שהוא ייפטר, יחפר בור מתחתיו והוא ייבלע שם. אומר כי זה קשה מאוד, אל עפר הוא בן עפר ישוב. זה לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט, בכלל. לכן זה...
בזמננו שזה בחדר קירור.
איך?
היום בזמננו ש...
כן, כן, חדר קירור, כן, כן. זה השכל שלך, חדר קירור. כן, יופי. טוב מאוד. אז בקיצור הדברים, השם ירחם, לא פשוט. אז זה קשה מאוד, צריך לשבת לידו ולקרוא. וגם מדליקים נר. היה עליו השלום, יהודי יקר היה, אבל מסכן, היה שמעון אגסי, זכות, עליו השלום. מזכיר אותו לטובה, מסכן, לא הניח, היה ערירי. והיה איש כישרוני, אבל עליו. הוא היה הכל, היה במצוות האלה, היה מהדר. נפטרה דודתי אחות אבי אחרי פטירתו, מיד הלכתי אליו, הסכים, הלך שם על כך ספר תהילים, ישב בשערי צדק, ישב לידה, כל הלילה ולמד. סער עומד, היה קורא, אבל נסכם, היה נרדם באמצע, עייף, נרדם. אז הוא אומר לי, אומר לי, שהוא נרדם, נמנם, פתאום רואה ככה, כמו שדים קטנים כאלה באים. ומין הזה, בואו נתפוס אותו, נקרא לו את הבגד, נקרא אותו, נקרא, נאכל את הבשר שלו. אז הוא התחיל לבכות, מה אתם רוצים ממני, מה תעשו אותי? ומתעורר, והוא מרגיש כאילו שהם נמצאים לידו עדיין. אז אמר, אני באתי פה לעשות מצווה, הוא בא לשמור על המת, על הנפטרת, על הזה, מה אתם רוצים ממני? התחיל לבכות, ואחר כך עזבו אותו. אז כבר תאר לך מה זה, יושב לבד. חדר, ליל חורף, עם המת, לבד, זה אפלה ופלה. אז היו, ככה היו עושים, היו יושבים, שומרים עליו. צריך זה לא פשוט. ואחרי זה מים בשעת הלוויה, בשעת הלוויה זה חמוד מאוד מאוד. כי קיימלן, כך קיימלן, גם בזוהר, גם במדרשים, וזה מובא גם בספרי המוסר, על הפסוק, שבע עידנין יעברון אלוהי. זה אצל נבוכדנצר הרשע. אז הזוהר פירש מים שבע עידנין. אמר, יש שבע דינים על האדם. הראשון זה בהיותו עוד בחיים פה. הנשמה עם הגוף, זה לא לוקח אפילו רגע. הוא רואה את כל, כי שם הכל נצחי. אין שם עבר, הווה ועתיד. אלא הכל עכשיו. אז הוא רואה כאילו בהווה את הלידה שלו, ואת כל ימי חייו עד הרגע האחרון, הכל. והוא זוכר הכל ורואה הכל. ואז זה קשה יותר מהכל. כך כתבו המפרשים. ככה ציון מביא ומעבר יבוק ועוד, ויצחק אלפיה, זכותם תגן עלינו. כולם כותבים שזו השעה הכי קשה יותר מהכל, שעת הפרידה. אחרי זה מהפרידה עד הקבועה. שאז מכריזים ובאים כל המזיקים מכל המקומות. מתאספים שם. מה יש לנו יותר מהדרה רבה? הדרה רבה כותב שרוח רעה לא יכולה לבוא לארץ ישראל. בר, מתי כן, אומר רבי שמעון, אם חס ושלום יש נפטר, משאירים אותו בלילה, אז היא תבוא את חס ושלום ונמצאת שמצילנו. תראה מה זה, זה נורא והיום זה. ולא איך בכתחילה, ככה, היום, מזלזלים בזוהר, מזלזלים ברבי שמעון. אני לא יודע למה. איפה הגענו? איזה דור אנחנו? איזה מצב. נורא והיום. אתה שומע דברים שכל השומע שום וישרוק יחד. אז זהו. לכן, מדליקים נרות, אז זה לכבוד השכינה וגם להבריח. את החיצונים שלו ירוב שם. עכשיו אומר עוד דבר, שהם נמצאים שם, אולי קראנו את זה, אבל זה פה כתוב יותר בהרחבה. הנמצאים שם יכוונו באותה שעה שכל התורה והמצוות והמעשים טובים שהוא פעל כל ימיו, מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו לא יודעים, עכשיו הם עולים עם כל ניצוצי הקדושה שנפרדו והתפזרו בין הקליפות, עולים, ויחד הוא מעלה איתו את הניצוצות מעולם לעולם העשייה, מעולם העשייה כולו אל עולם היצירה, ומעולם היצירה אל עולם הבריאה, וכולם יחד, באגודה אחת, עולים כעת אל האצילות, ושם יחברו את אותיות ווקה בשם הוויה, והווקה אחר כך יעלו ליותקה ויעלו ויחברו את היותקה למעלה. ואז נעשה ייחוד גדול מאוד בעולמות, מה שאין בשום מקום, בשום זמן מהזמנים. זאת אומרת, אפילו לא ביום כיפור לא נעשה דבר כזה. זה דבר מבהיל הרעיון. זאת אומרת, זה נעשה ייחוד גדול בעולם, זה כשאדם היה באמת זך ונקי, או בעל ייסורים, אני יודע, שאנחנו לא יכולים לדעת מי הוא מה. כן. עוד דבר, כתוב במסכת תענית, לפסוק, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אומרת הגמרא תנא, כל מעשיו של אדם, נפרטים לפניו באותה שעה. ואומר על הן הן ועל לב לב. כל המעשים. ואומר אחר כך בפה מלא יפה דנתוני וחותם שנאמר ומיד כל אדם יחתום ואז נפרדת הנשמה מהגוף. אז הכל נעשה באותו רגע שלו. ועוד כתב בספר חסידים, סימן תצ'לג, זה דבר מאוד זה נדיר למצוא את זה, אבל ברוך השם הגעת ומצאת את האמן, מצאתי את זה בשתי מקומות, גם בספר חסידים, גם במעבר יבוק, שפת אמת, שם הוא כותב שהנשמה שהיא עולה, מעניין הוא סתם ולא פירש מי ומה, נשמה שהיא עולה, מיד משתחווה לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בגמרא על הפסוק, כדכה תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. כדכה תכרע כל ברך זה יום המיטה. תשמע כל לשון זה יום הלידה. והאמת היא קשו. למה אמר הפוך? אלא בא לומר שיש אדם שאחרי שהוא נפטר, חוזר בגלגול. אז קודם תכרע כל ברך, הוא נפטר. עכשיו הזוהר אומר שאחד הדברים שאסור לעכב את המת, כי לפעמים הנשמה שלו צריכה לבוא בגלגול באיזה תינוק שנולד. והיא לא תבוא עד שיקברו את הגוף. ואז היא תבוא בגוף ההוא. ולכן ידע האדם שהוא גורם לו צער על ידי שהוא מעכב אותו. שם רחם. לא פשוט.
יהיה
צער
לנפטר
שבוכים לידו? מה? יהיה צער
לנפטר
שבוכים
בשעת הפטירה? אנשים
שסביבו? לא, בוא אני אגיד לך. אנשים שומעים דברים ומפרשים, ושומעים אותם חצי. חצי כן וחצי לא, וחצי השני הם מוסיפים. מה שכן כתוב, זה גמרא מפורשת, שאסור לצעוק שם. וכך ספר חסידים כותב, שמרחיקים, נהגו להרחיק את הנשים משם. למה? כי פעם היה, ככה ביהודה חסיד כותב, שהיה איזה מת שהוא בא להתפטר, ובשעת הפטירה הם ראו והבינו שהוא התחילו לצעוק. התחילו לצעוק, אז הוא נשאר. וכך סבל שלושה ימים. עד שהלכו לרבי יהודה חסיד ואמר להם, שיגידו לו, יעשו לו התרה, ואז נשמתו ענתה. אז לכן אמרו לו לצעוק, אבל לבכות, עד רבה. על ידי הבכי תשובה, זה ערעור תשובה. הבכי שבוכים באותה שעה זה לטובתו. גם הרבה יש טיפשים שלא עליכם, חוץ מכם, האבל, בוכה, והם אומרים לו, אסור לבכות, אתה מצער את המת, והם משוגעים, חמורים. גמרא מפורשת, שלושה לבכי, שבעה לאבל ושלושים להספד. השלושה ימים, עד רבה, זה תיקון לנפטר, לנשמה שלו, שהם בוכים עליו. כי על ידי הדמעות האלה הם מורידים ממנו דין. השלושה ימים הראשונים הם הכי קשים. זוכר, מרבי עליו השלום, תמיד אומר, תגיד לכולם, שמה שאפשר לעשות, בשלושה ימים ראשונים שיעשו מהר, ולא ישאיר את זה לאחר כך. מה שאפשר לעשות בתוך השבעה יותר טוב מאשר אחר כך. ומה שאפשר בתוך השלושים יותר טוב מאשר אחר כך. ומה שאפשר בתוך השתים עשרה חודש, זה הרבה יותר חשוב. אז הרבה היו משאירים, למשל איזה, שאומרים ספר תורה, מכניסים אותו אחר כך, טיפשים, מטופשים. זה בגלל שהיום עושים תהלוכות וחינגות. זה הכל היה בגלל סעודות, זה הכל יקרה לחיי. והכל, מסכן המת, אין לו מזל. אז צריך עד רבה לעשות כמה שיותר מוקדם, בלי סעודות, בלי תהלוכה. אז הוא אחר כך יעשו שמחה לספר תורה. אבל עכשיו קודם כל שיכניס ספר תורה ויקראו בו. זה לא טוב. היה מעשה, עם אחד היה אברך שהיה מקורב לאבא. והיה לו בן. כל פעם היה חולה, וכל פעם היה בא לשאול אותו, מה עושים, מה אתה יודע. אז יום אחד היה פעם בשבת, הילד שלו חלה תינוק. לקח את הילד לבית חולים. אז הוא לקח אותו ברגל, הוא כאילו מתחסד, אבל אשתו צעקה, אז עצרו רכב, לא יודע מה, אז בקיצור בלגן. ויום אחרי יום, אז הוא בא יום אחד לאבא, וסברה שזה לא נגמר, זה, בן אדם הזה כבר חודש, הילד שלו חולה. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, הולכים אותו לשערי צדק, זולקים אפילו ברגל. סבא יום אחד עבר, אמר, אני רוצה לראות מה קורה אצלו. נכנסו הביתה. ראה אותו שהוא היה כותב ספר תורה. ואני זוכר, אני הייתי שם, הייתי שם איתו, בדל החיים. אז היה באמצע פרשת אחרי מות. אמר לו, מה זה? אמר לו, אני כותב ספר תורה. ומה אתה עושה? אמר, אני כותב אותה ש... אבל זה, או תגמור את זה, תקבל עליך עכשיו. נגמור את כל הספר ולהכניס אותו, או תעביר אותו למישהו אחר. אז עכשיו, תוך חודש סיים את הספר תורה. בדרך גמר בחודש. אבל גמר. צעק עליו, אמר לו, זה הספר תורה שאתה מעכב, ואז זה הילד חולה. ואז הילד עברי. היום ברוך השם, אברך, אני עשה בכל. תראו אותו. אז זה עולם. לכן צריך אדם כל לעשות בחוכמה. אדם. לא לעכב, שום דבר לא לעכב.
אבל לימוד שעושים ליד הנפטר, זה דווקא תהילים או אפשר
להלכה
או זוהר או משנה או משהו?
תראה, בוא אני אגיד לך. יש לנו קצת בעיה עם מה שכתוב בגמרא, שאין אומרים, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאין אומרים בבית האבלים דרשות וחידושי תורה, אלא רע, אבל דבריו של מת מותר. אז הפוסקים דנו בזה. מה קוראים שם. אז לכן היו נוהגים לקרוא תהילים. הרי האבלים לא עליכם, אסור להם ללמוד. אז הם לומדים רק הלכות אבלות. אבל ממילא בשאר האנשים היו קוראים תהילים. כל מי שבא היה קורא תהילים. או פתח אליהו, או מדרה וכדומה. אבל האמת שהפוסקים דנו בשאלה, ונפסקה הלכה, שמה שאם אתה מדבר דברי הספד או דברי מוסר, זה נקרא דבריו של מת. כי הגמרא אמרה, חוץ מדבריו של מת. אסור בבית האבלים. אז ממנה יוצא שלהגיד דברי מוסר ודברי... זה לא דרשות וחידושים וכל מיני דברים כאלה. אלא דברי מוסר, דברי הספד, דברי... זה שאדם ידע שסוף האדם, ועל ידי זה יישבר ליבו ויקנע. אז זה המעלה הגדולה. כך יוצא. אז איפה היינו שם עם מסכת תענית על אין אמונה ואין עוול, אז הוא אומר כך. וכך כתב שהנשמה הולכת להשתחוות לפני הקדוש ברוך הוא. ומה קורה אחרי זה? זה המקור היחיד. לא, זה לא מופיע בשום מקום. משביעים את הנשמה שהיא לא תבוא לפה לגלות שום דבר מה שהיא רואה שם, אלא רק אם שנותנים לה רשות. למה? כי יש בחירה ביד האדם. אז אם היא תבוא ותספר מה קורה ומה זה, זה לא חוכמה. אז הבן אדם, זה שמאמין, מיד יזהר מכל מיני דברים, כל מיני עניינים. אז מותר, לפעמים יש דברים קטנים, כדי שהאדם מתעורר עליהם, על ידי זה. זה גורם חיזוק. כשאדם מתחזק, אז אין הכי למה. אבל עליו הכי, לא לעשות. עכשיו, מדרש הנעלם בזוהר הקדוש, פרשת וירא, שם על הפסוק, וישא עיניו, היה והנה שלושה אנשים מוצבים עליו. שם הזוהר דורש את זה, יום הדין הגדול של האדם, יום פטירתו. אז הוא רואה את השכינה. לכן, ויראה אליו השם, אומר ואלוני מורה. והוא יושב פתח האוהל, כחום היום. פתח האוהל, אומר, הנשמה מגיעה לפתח של הפה ורוצה לצאת. וכחום היום, זה יום בוער כתנור, ברבינה. אז, וישא עיניו היה, והנה שלושה אנשים, מסביב על מלך שלושה אנשים, אומר שלושה מלאכי השרת, באים בית דין לשם אליו במיוחד. והנה השם ניצב עליו ויאמר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. ואז הם דנים אותו על כל מה שהוא עושה. והוא מתוודה ומצדיק עליו את הדין. כן. ואז הוא אומר, וצדיק, לא יודע מה, כתבתי משהו, לא מפענח אותו. כן, אחרי זה הוא אומר שהרי פרידת הנשמה ממתינים כחצי שעה עד שתסתלק מכל וכל. למה? נכון שהייתה פרידה, אבל עדיין יש חיות. יש עדיין חיות, כמו נר שקבע, ועדיין אתה רואה ניצוץ עליו דולק. לכן צריך להמתין לפי ההלכה חצי שעה לפחות. עד ש...
בפרידה הזאת הילדים יכולים לנשק את האבא או את
האמא? יפה, שאלה יפה. לפי ההלכה כן. מה אסור? בר מינן, שלא יבוא לאף אחד, שאם אדם בנו נפטר, אסור לנשק את הבן. זה מפורש, מעבר יבוא כותב, שאם הוא מנשק את הבן, חס ושלום זה גורם שאחר כך עוד חלילה לא יימשך. אבל הורים שנפטרו מותר לנשק, כן.
נשקה מהראשה?
אה? הראשה. הראשה. אני בזמנו שהרב משש נפטר, אז הייתי ליד המיטה. וכשבאו לקחת אותו לא יכולתי. התכופפתי ונשקתי אותו במצח. מאוד, אני אהבתי אותו מאוד, היה מאיר, פניו מאירות כאור החמה. אחר כך היה איזה חכם אחד שראה, אמר לי מה? ראיתי את מור אבי על השלום ככה היה עושה. כן. וגם זה מאוד חשוב, זה מה שאמרתי לכם מקודם על הרמי בריסק, שדיבר על לוויה, כמה זה חשוב. הוא סיפר על אביו, על חיים, על השלום, שהוא היה לוקח אותם ללוויות ואומר להם כמה צדיק יש לו מעשים טובים, כמה זה, ושידע אדם מה סוף יומיו. אז הזכרתי גם, אני מורבי עליו השלום פעם לקח אותי לאיזה לוויה. בסוף התברר, זה היה תמיד חכם גדול, רבי יהודה הכהן שקו. הוא היה אב בית דין של ירושלים, הוא היה משגיח בישיבת תורת יוסף. ומה זה משגיח? היה בוחן את כל הלומדים שם, כולל הרבנים. ולפי זה היה מקבלים משכורת כל חודש. אז בלוויה שלו היו אולי, אני זוכר, בתור ילד, זה לוויה הראשונה שראיתי, 30 איש אולי. הלכנו ברגל עד הר המנוחות. ואבא הלך, אבא היה מאוד מעריץ אותו, הוא היה מתפלל איתו ועוד רחל. הוא היה מגדולי הרבנים של סלוניקי, הוא ענק שבענקים. אבל בקיצור, ראיתי איך שהורידו אותו, פעם ראשונה ראיתי איך מורידים, נפטר זעתי. ואיך שמים את הכל, עמדתי רק לראות. אחרי שבועיים, יום אחד, באמצע התפילה, בבוקר, בנץ, הייתי אולי בגיל 7. נמנמתי כזה, חלמתי. אחרי התפילה, מה קורה לי? אמר לי, תגיד לי, אתה חושב בחינם לקחתי אותך ללוויה של הרב? רציתי שתראה ותלמד מה זה האדם ואיפה שמים אותו אחר כך. חשבתי שאתה חכם, שאתה תלמד לקח, אתה תדע מה זה העולם. אתה יודע, אני הזדעזעתי, ילד בגיל 7. ואז אחרי זה 3 ימים הייתי בהלם. אז התעוררתי שמע, זה משהו מפחיד. אז הוא אומר, אז זה צריך. אז קראתי שרב חיים אותו דבר אמר לבן שלו, רבי יצחק זאב, אמר לו, תדע, זה צריך לדעת מה זה רוויה, מה זה זה, מה זה אדם, קבר וככה, וכולי וכולי וכולי. אחרי זה שבאתי לגור ברחוב ולא איש שמה, היה לנו שכן אחד. אז הוא מספר ש... ‫אשתו הייתה יושבת במחפשת, ‫קומה רביעית. ‫הוא ראה איך מורידים מת בקבר ‫והיא אוכלת גלידה. ‫איי, איי, איי. ‫מודה, נורא ואיום.
‫הרב, ילד שאבא שלו ‫לא שומר תורה ומצוות,
‫יעשה... ‫ילד ש...
‫אבא שלו לא שומר תורה ומצוות, ‫יעשה כן. את כל הפעולות ‫שאתה אומר עכשיו לאבא שלו?
‫אז מה?
‫יעשה את כל הפעולות שעכשיו...
‫ודאי, מצווה גדולה. הרי יותר מיסוד, בחיים פלאצ'י כותב, גם לגבי אלו עליכם ששלח יד ונפשו. זה אומר מצווה להספיד אותו ולבכות עליו ולהתפלל עליו ולומר עליו קדיש, כי לא מתאבלים שמענו, אבל לא מתפללים לא שמענו. למה? כיוון שכל נשמה, תראה מהתפילה שרבי יוסף חיים כתב בראש חודש ניסן עד כף א' בו, לומר להתפלל על נשמות הזה, אז שם יש תפילה מיוחדת על הנשמות הרשעים, ואלה המגולגלים בדומם, בצומח, חי, מדבר. זה תרחם עליהם וכו', זה תפילה, איזו בקשה, יוצא מגדר הרגיל. זאת אומרת, יש לנו מצווה כן להתפלל על הנשמות הנידחות שהן בתוך הקליפות. אנחנו לא יודעים של מי, של מה, לא נזכיר שמות. אלא אנחנו נתפלל על כל הנשמות בסתם, כל הנשמות של ישראל. שמגולגלים או שנידחים ולא נמצאים במקום מנוחתם, שיהיה להם מקום מנוחה. תראה, רבי יוסף חיים כותב שיש ידוע, זה בספר ההפטרות שלו, יש ידוע, יש עולם שנקרא עולם התוהו. זה אצל המקובלים ידוע, שיש מקום ששמו עולם התוהו. אז הוא כותב שאם ראית את המת בחלום וראית אותו הולך לעסקים כרגיל, נכנס הבנק והולך לעסק ומשלם לפועלים ומביא את זה וכו' וכו', תדע שהוא עדיין לא הגיע לבית דין של מעלה. אז הוא איפה? כשמת לקחו אותו החיצונים, שבו אותו ולקחו אותו לכל מיני השם ישמור, לעולם התום. והוא חושב שהוא חי. ואז הוא הולך, הוא עובד, הוא ממשיך את העבודה, הוא ממשיך הכל וכו'. הוא אומר, מה צריך לעשות? כך הוא כותב. ילכו העשרה אל הקבר שלו, עשרה נשים בריא שמיים, ויגידו לו, פלוני בן פלוני, שידע שהוא מת, והוא לא חי. ושילך יעלה לבית דין של מעלה, ושימסור דין וחשבון שם. זה אומר, ואז ורווח לו. יש כל מיני מצבים, שבר אחת, אנחנו לא מבינים מה ובי ואיפה. כן. איי, איי, איי. כן. אז אני חוזר למדרש הנעלם. אז הוא אומר, שאז באים אותם שלושה מלאכי השרי. אחד מהם כותב את כל הזכויות שלו. אחד כותב את כל העוונות. והשלישי מחיה ביניהם. והוא מתוודא. ומצדיק עליו את הדין. עכשיו הוא כותב שאמרתי לכם אחרי זה, אז צריך להפשיט אותו חוץ מכם, חוץ מאיתנו, ושמים אותו עם סדין על הקרקע. למה? שזה עניין. אז יש חשבו שזה בשביל כאילו לקרר אותו. לא. זה במקום סקינה. זה מכפר עליו. אז לכן, לא משאירים אותו על המיטה. מוגדים אותו מהמיטה, ושימים אותו על הקרקע, ונוהגים להדליק נר מעל הראש. נר השם, משמת אדם, זה לכבוד הנשמה, כי הנשמה נמצאת שם. ואז הוא נמצא על הקרקע, ואז...
על הקרקע ממש או שמים משהו חוצץ?
סליחה?
על הקרקע ממש?
לא, ודאי שהוא עטוף בסדין. הוא עוטפים אותו בסדין, שמים אותו על הקרקע ממש.
גם בקומות?
עם הסדין, או לא משנה, כן. כך היה עלה שלום עם אמא. ככה עשינו. זה היה פה.
אין הבדל בין גבר לאישה בדבר
הזה? אין הבדל בשום דבר. זה אותו... לפעמים יכול להיות שזה נשמה של גבר, לפעמים נשמה... כי הוא מתגלגלים. למה כתב רבנו ארי, אלי. זה היה יעל. באותה יעל באה באלי. ואחר זה הלך רחב, זה הייתה חבר הקני, אותו זה. אז הנה אתה רואה איש, אישה, אישה, איש, יש כל מיני. לא היו פעם, היו אומרים, שהיה מישהו היה מפטפט הרבה, היו אומרים לו אתה בגלגול אישה. כן. אז יש הכל. שמר אחר. עכשיו אחרי זה צריכים לשבת שני אנשים מראי שמיים. שישמרו עליו עד שיתהרו. שהוא צריך שמירה מהמזיקים, מהמת. כי המזיקים באים ומפחידים אותו, מסכן, הוא סובל. וגם לכבוד הנשמה, שהיא מרחפת מעליו ומצטערת. אז קוראים ספר תהילים גם בלילה, כמו שכתב הגאון חידה בספרו מחזיק ברכה. שם כתב שאפשר לקרוא בלילה תהילים בשופי, כיוון שזה לכבוד המת שרוצים את זה. אז הוא שם כתב גם לגבי מוצאי שבת, משם תראה איזה טעות יש, בענייני מתים, תדע, המון טעויות יש. אחת הטעויות הידועות, אספר לכם מעשה נורא שהיה. היה בירושלים, הגיע אלינו מלוב, אני זוכר שהוא הגיע מלוב, בשנת תשין כף בית, כף ג' משהו כזה, תיילת. ואז הגיע מלוב חכם יוסף זרוק, הוא היה סגן נהור, והיה בקיא בכל השס בעל פה. היה יושב בישיבה, והיה אחד לומד גמרא לידו, הוא קורא לפניו. הוא אומר, סתכל ברש"י, סתכל בתוספות, הכל, היה יודע הכל על פה. אז הוא סיפר לנו פעם את הילדות שלו, עד גיל 7 היה רואה. אחר כך מסכנים מהעוני, לא היה להם שם נרות, לא היה זה, אז הוא התקלקלו העיניים וסבל, עד שבר מינן איבד מאור עיניו. זה היה אז. אחר כך, מרוב שכבר סבע, לא היה כבר מי שיכול ללמוד איתו, אז היה ישב בחדרי המקובלים. וגם שם הזכה למד את כל עץ חיים, כל שאר הכוונות, כל... אפילו ספר של רבי יוסף חיים, דעת ותבונה, כולו היה יודע אותו בעל פה. היה הכל וואי וואי. משהו פלא פלאים. היה גר מול ישיבת פורת יוסף, שם בשכונת קרם למטה, באיזה מחסן כזה. אשתו הייתה אישה צדיקת, מאוד מסכנה, איזה צדיקת. והיה לו בן, דווקא ירא שמיים, לא יודע מה איתו היום, מבוגר בטח. קיצור, היהודי הזה נפטר ביום שבת בערב, לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת. נפטר. שמענו שנפטר בנו. אז אמרו הלוויה הלילה, בסדר. אז עשו לו לוויה, אז כן, עד שתיארו אותו, ועד זה היה ליל קיץ, לילה קצרה. אז מהר, אמרו מהר, 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 נציל אותו מחיבות הקבר. למה? ודאי, המציאו ככה, חלבים המציאו, שמי שקוברים אותו במוצאי שבת קודם חצות, אין לו חיבות הקבר. ריבונו של עולם, מאיפה הבאתם את זה? איפה המקור? אלו רבנו הארי כותב, למה אנחנו אומרים ביום חמישי, אל מלך יושב על כיסא רחמים? יש אל שעות בשבוע שאין גיהינם שולט. מתי הם האל שעות האלה? משעה קודם חצות ביום שישי, אז יוצא 7 שעות של יום שישי, ועוד 24 של שבת, יחד יוצא בדיוק אל. בפרי עץ חיים יש סגנון אחר, שם כתב עוד שעה במוצאי שבת. אבל אין יותר מזה. וכולם מסכימים שאין. אז הוא כותב שם, זה מובא גם בשער הגלגולים, אותו הדרוש מובא גם בשער מאמרי רשב"י, שמתי ניצול מחיבות הקבר, אם נפטר ביום שישי וקוברים אותו אחרי חצות עם דמדומי חמה, כי כך לשון עברה איתה גם. יש מסכת חיבות הקבר, זה מופיע בראשית חוכמה, בשער העירה. אז שם כתב ש... אז הם אמרו, נעשה אותו, אז לא הספידו אותו אפילו, מהר, מהר, מהר. אז צעקתי עליהם, אני הייתי ילד, צעקתי, אמרתי, מה אתם מדברים? א', הוא מסכן, לא היה רואה, לא היה לו חיבות, אין לו חיבות הקבר בכלל. על מה אתם מדברים? וב', מאיפה המצאתם את זה? ואיפה ההלכה, שתלמיד חכם שלא נספד כהלכה? ומה כתוב? לשאול לבית הדמים ועל אשר המית לגבעונים, השואלת הגמרא, מה לשאול? אלא לשאול שלא נספד כהלכה. זה חמור מאוד. ואחד כזה בעל איסורים, כל ימיו היה בעל איסורים, וגם עוני גדול. אז כן. אז בקיצור, לא שמור, לקחו אותו להר הזיתים, קברו אותו, מסכן. לא יודע אם מישהו מבקר את קברו בכלל. משתכח. אבל אשרה ואשרה חלקו, עשה תורה, למד תורה, הרביץ תורה, היה דורש, איזה דרשות, אפלה ואפלה. כמו החכמים הלובים, אתה הכרת את החכמים הלובים? היה באור יהודה, הייתה קהילה לובית. היה שם רבי חמוס עגיל. וואי, וואי, איזה דמות. גבוה. לבוש חליפה קצרה, וכובע של חכמים היה לו כאן. אבל חליפה לא שחורה, חליפה בז' כזה, כמו כל הספרדים. והיה לו שעון כאן עם שרשרת בתוך הכיס, עם סודריה כזה, זה כמו חזייה, יש לו פה, וזה. והיה לו הולך ככה, רגיל, כמו זה, וגאון אדיר. היה עומד לדרוש, הייתי משתגע לשמוע אותו, הוא היה מבקש ממני, שאני מדבר, היה הרבה כנסים באור יהודה, שהייתי שם בה. אז הוא היה מבקש. אבל הוא היה מדבר, היית עומד מרותק. יודע את כל השעס, את כל המדרשים, את כל... חכמי לוב היו בפשוטים שבפשוטים. מתנהגים איפה הרבנים של אז, איפה. אתה יודע, משהו מפליא, פלפ היו. זהו, הלך לעולמו. הייתה שם קהילה יפה מאוד. בסוף, מה שאמר תמיר, עליו השלום, שם היה מאותו אבי וכל המשפחה. מה, ביום שבת?
ביום שבת,
מה?
הוא ינצל מחירות הקבר?
לא, לא אמרתי לך, רק אם נקבר ביום שישי אחר חצות ונפטר ביום שישי עצמו. ויש תשובה של הרדב"ז, הרדב"ז תשובה מפורסמת מאוד, הוא היחיד שכתב באורך על זה. הוא כתב, היה מעשה באחד שנפטר ביום חמישי, ולא, ביום שישי, סליחה, נפטר ביום שישי בבוקר, ובאו הבנים ואמרו, נחכה לצהריים, ונעשה אז את הלוויה. אז הוא אמר להם, הם מתחכמים על הבורא. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להציל אותו מחימות הקבר, היה ממית אותו בחצות היום. זה שהוא נפטר בבוקר, סימן שצריך לקבור אותו מיד. ולא יחכו. ואמר להם שזה לא יועיל, אלא להפך. הוא כותב שם שזה יכול חלילה להזיק לו. היום יש כאלה, נפטר ביום חמישי משאירים. אני התפלאתי פעם, היה מסכן יהודי יקר. בפורת יוסף היה אחד הגבאים, רבנו יום טוב פוליטי. היה שמו רבנו וגם יום טוב. מי שהיה נולד ביום טוב, הם קוראים לו יום טוב. אז ההורים כנראה רצו שיולד להם בן, אז נדרו שיקראו לו רבנו. זה כמו מחלוף, כמו חוויטה, כמו לא יודע, וכן על זה הדרך. היו קוראים שמות. אז קראו לו שתי שמות, רבנו יום טוב פוליטי. זה היה שמו. הוא היה יהודי צדיק, חסיד, קדוש היה. מגולח, לבוש חליפה בהירה עם כובע מגבעת קש. והיה לו ברחוב כאן, בסוף רחוב חוב שרי ישראל, שם איפה הרסו את זה היום, ליד בנייני הטלוויזיה. היה שם הבתים האלה, היה ביטנים עם חצי כיפה, זה שלו, זה היה חוטים, היו קוראים לזה החוטים. עד היום הנהגים שהיו לוקחים, איפה אתה נוסע לחוטים, החוטים יודעים את זה שם. שם היה לו 3-4, הוא בנה והעסיק פועלים, והיה מביא סחורות מטורקיה. והוא היה הולך כל הזמן עם תיק, ולא ידענו מה יש לו בתיק, עד שיום אחד, לא יודע איך מישהו גנב לו את התיק, ירקות כזה. ואותו נפח, ואף פעם לא פותח את זה. יום אחד פתחנו את זה, מצאנו שם תכריכים. היה נוסע, עולה למטוס, עתיק איתו. איפה שהולך, עתיק איתו. והוא נפטר ביום חמישי. בא הבן שלו לישיבה, הכרנו את הבן שלו, אמר שאבא שלו נפטר. אז דנו מה לעשות, ופתאום חכם אחד אמר, לא יודע על מה סמך. השאיר אותו ליום שישי כדי להציל אותו מחיבות הקבר. באתי, סיפרתי לאבא, וואי, איך כעס. מסכן. וביום שישי הקפידו שהלוויה לא תתחיל אפילו הספד, רק אחרי חצות. מאיפה את זה? נגד תשובת הרדב"ז, ואין לזה שום מקור, שום מקור. טוב, בוא נסכם, שאנחנו צריכים לסיים. אז הוא אומר שאחרי פרידת הנשמה, יושיבו שני אנשים שם וגם לכבוד הנשמה. זה אומר שבעה דינים עוברים עליו מרגע זה ועד שמסיים את המשפט. וואי וואי וואי. הראשון, ככה זוהר הקדוש כותב בפרשת נשוא, קוף קף וב. שבעה דינים עוברים עליו. הראשון, הנשמה והגוף ביותו בחיים ברגע אחד. וזה קשה מכולם, כמו שמפורש הזוהר הקדוש. השני, שלוקחים אותו לבית העלמין, וכרוזים מודיעים על כל מעשיו שעשה בעולם הזה. זאת אומרת, מעשים טובים מכריזים, מעשים לא טובים מכריזים. זה כל הלוויה. אז עכשיו מספרים עליו סיפורים וכו' וכו' וכרוז צועק. אחר כך שלוש, ברגע שמכניסים אותו לקבר, זו שעה קשה מאוד. והאמת שאז נוהגים, מה שהמנהג זה כבר צריך לדבר על זה אחר כך. זה המנהג בשעת הקבורה, שאומרים אל מלך יושב על כיסא רחמים, ואיך שמורידים אותו אומרים ויעבור. אומרים י"ג מידות של רחמים. ואחרי זה חכים, שותקים עד שסוגרים את הגולל, וכששמים את העפר צריכים להגיד והוא רחום שלוש פעמים. אז עכשיו בשעה שמכניסים אותו לקבר, שעה קשה מאוד, זה דין שלישי. דין רביעי, אחרי שהולכים כולם, חיבות הקבר. זה נקרא בגמרא דין הקבר. זה חיבות הקבר, כמו שכתוב בברייתא. מה יעשה אדם וינצל מחיבות הקבר? אלא אמרו חכמים, הדר בארץ ישראל. ונפטר ביום בערב שבת. ומה יעשה וינצל? יהיה, לא, לא, זה אתה מוסיף, תוסף שלך, אתה חכה רגע, אתה חכה בתור. אז אומר, מה יעשה? יאהב את הצדקות, ויאהב את התוכחות. זאת אומרת, יוכיחו אותו להגיד למה אתה זה, ישתוק ויקבל. תוכחות. ויכוון בתפילה, זה הכי קשה. כוון בתפילה. וילמד תורה לשמה. מה יש עוד? יש שם שש דברים. לא זוכר. זה מה שאני זוכר.
הרב, הבנים ילוו את האבא...
חכה רגע, איפה אתה? אנחנו באמצע, מדברים על כיבות הקבר. אז הוא אומר, ואז ינצל בחיבות הקבר. עכשיו יש ויכוח בפוסקים, האם צריך גם שידור בארץ ישראל וימות ביום שישי, או. לא, יש על זה דיון בלי סוף. ארוך. עכשיו חכה רגע. חמישי, רדמה ותולעה. מתי זה? כל זמן שהבשר קיים, אי אפשר לדעת. יש כאלה לוקח חודש, יש כאלה לוקח כמה חודשים, לא יודע. יש גם תלוי איזה סוג עפר וכדומה. מרבי עליו השלום סיפר שרבי יהודה פתיה הלך לרמת יצחק. זה עוד לפני שהיה רמת גן, אז היה רק שכונה של עיראקים. רמת יצחק קראו לה, רמת יצחק. והוא קנה לו שם קבר, למה? אמר לא רוצה להיקבר בירושלים, ירושלים זה אדמה סלעית ויוקח זמן עד שהגוף נרקב. אז רמת יצחק זה עפר, תוך שבועיים, שלושה גומר את הכל. בסוף אומר, מהשמיים יצא, היה מאורעות בשנת תש"ב, היה פה עם האצל ולחי ואי אפשר היה לעשות כלום. אז קברנו אותו, אומר, ואינן יצא סלע שהיינו צריכים לחצוב אותו. הבאנו כמה מנה מהקובדים שיהיו בריאים, עליהם השלום. היו, אתה יודע, היה להם פעם מקדחה ידנית. אתה ראית אותה? לא, לא ראית. זה היו, שמים את זה עם הגה כזה, הגה, חצי הגה, ו... קושרים חבל ומותחים אותו, ואז זה קודח בסלע. קדחו בסלע, קדחו כמה שעות, והמת היה מוטל שם. עד ששמו אותו, שקיבו אותו על סלע. ואבא בכה, אמר זה, חיפש עפר ותראה מה יצא הסלע. אז זה עוזר עם מוות תורע. אחר כך ואב, גיהנם, לפי מעשה בעולם הזה. שבע, כף הקל המשוטט ברקיע, עד שימצא מנוחה ואיפה שיהיה. ואז אומר, בסיום החיות בית חודש, הנפש הולכת עם הרוח לגן עדן התחתון, מקומה בתחילה הוא על גבי הקבר, כל זמן שהבשר קיים. או כל 12 חודש, זה על פי מעשה בעולם הזה. מה רצית? שאל.
אז אם הבנים צריכים ללוות את
המיטה
של האבא
בזה. עיין במבשרת ציון, תשובה ארוכה בעניין.
אותם צדיקים שאין בשרה מתעכל.
מי אין בשרה מתעכל? תראה לי, מי? מי? מצאת מישהו כזה? אני לא מצאתי. היה בזמן הגמרא, היה. אבל בזמננו היה? לא שמעתי.
הרב
כל
70 פטור מכבוד הקבר?
מי אמר את זה? כל מיני, נשים ממציאים, יש שולחן ערוך של נשים.
הרב אמר, הכי קשה שמרים לו כל חייו, הכי קשה לו.
כן.
מה עם העוונות שעשה עליהם תשובה? גם...
לא, אז תלוי, הוא עשה תשובה, ודאי, מרים לו גם את התשובה שעשה. ואין סוף לזה. והשם יתברך, יגזור עליכם ועליהם גזרות טובות.
אמן.
יזכה לגאולה השלמה, שתבוא. בנחת ולא בצער במהרה בימינו, כן יהי רצון. יתקדל ויתקדש שמה רבה, דען מה דברה כראותה, וימליך מלכותה, ועצמך פה קנה ויקרב משיחה. היכון ביום יכון, הילכון בית ישראל, בא הגלה מזמן קריב ואמרו אמן.
אמן, שמה רבה מברך, לעלם לעלם.
כשמח רבה מברך, מאדם ולעד מהמיה יתברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתהדר, שמח ותפאר,
אמן.